הרב יובל שלום, שהנושא שלו התרגום כפירוש הראשוני לתורה בחב"ד.
שלום. לדבר על תרגום בכנס שוחרי הלשון העברית זה נשמע אוקסימורון. כלומר, זה נשמע איזושהי סתירה מיני ובי, שהרי אם באנו לדבר בשבח הלשון העברית או לשון הקודש, לא באנו לדבר בשבח התרגום. ואף על פי כן, למעשה אפשר לומר בדיוק להפך. ברגע שאנחנו משתמשים בתרגום כאל ראי, ואנחנו, המטרה שלנו איננה להוריק את לשון הקודש אל שפה אחרת, אלא להשתמש בתרגום כדי להבין לעומק את השפה שבה אנחנו מדברים, אז כמובן לא רק שלא מדובר על אוקסימורון, אלא שמדובר על משהו שהוא ממש מהיסודות המהותיים ביותר של הבנת הלשון. ברגע שאנחנו מבינים שאין משהו עמוק יותר בכלי הפרשנות מאשר התרגום, מאשר תרגום הלשון, אזי מתבררות לנו הרבה עובדות והרבה נקודות ביחס לשפה שלנו עצמנו. מי מכיר את זה היטב? מי שמכיר את זה היטב, נניח בישיבות, זה מי שמתעסק עם קבוצות בני חוץ לארץ, והוא רואה שמצד אחד הם מתקשים מאוד בשפה, עוד זה שלוש שפות, זה עברית, ארמית ואנגלית. מצד שני, הם מבינים את הגמרא הרבה יותר טוב מהבחורים הישראלים. הרבה טוב, כי הם צריכים לתרגם. וברגע שהם צריכים לתרגם, אז שאתה שואל מייקה משמלן, או שאתה שואל על שאלות או על מילים מיוחדות, אז אתה פתאום רואה עד כמה נדרשת ההבנה הגדולה. וזו גם המשמעות ההלכתית של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. המטרה של קריאת שניים ואחד מקרא ואחד תרגום, אני לא יודע מה הייתה מטרה מקורית, אני לא, אבל אני יודע מה היא אומרת היום. והמטרה של תרגום אונקלוס היום הוא בעצם לקרוא את הפרשנות הראשונית המוסמכת ביותר, המשמעותית ביותר של השפה העברית, של מה שכתוב בתורה. אני אדגים את זה באחת השאלות הגדולות מאוד, ולאחר מכן אני רוצה להדגים את זה בצבר שקשור לימים האלה ממש. המילה גר בתורה יש לה הוראות שונות. גר הוא גר צדק. גר הוא גם גר תושב, לגר אשר בשעריך תתנה ואכלה. גר הוא גם אדם שגר, גר ותושב אנוכי עמכם. אשר על כן, כשאתה אומר גר, למה אתה מתכוון? וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי אתם ידעתם את נפש, כי גרים הייתם בארץ מצרים. את מי אסור לענות ואסור ללחוץ? האם אסור לענות ואסור ללחוץ את גר הצדק? האם אסור לענות ואסור ללחוץ את גר את הגר, גר התושב, יהיה הגר תושב היום את מי שיהיה? או האם אסור ללחוץ ואסור לענות את הפועל הזר שנמצא פה בשל העובדה שכרגע הוא באותו סטטוס או באותו מעמד שאנחנו היינו דיירים בארץ מצרים? עכשיו, בשפה העברית המילה גר מתייחסת לכולם, אבל אונקלוס הבחין בין שלושת סוגי הגר. לגר הצדק קרא אונקלוס גיורה, לגר תושב הוא קרא תותב ערל, ולגר במובן של הגר הוא נקרא דייר בלשונו. למשל, וגר לא תונה, הוא יפרש וגיורה לא תונה, הרי דיירין הייתם בארץ מצרים. למעשה, מה עשינו כאן? הבהרנו לעצמנו שאנחנו נדרשים, כשאנחנו אומרים גר, לענות על השאלה למה אנחנו מתכוונים. כלומר, התרגום הוא לא רק הורקה של מכאן לשם, אלא התרגום הוא בהחלט שאלה מאוד משמעותית ומאוד גדולה שמחייבת אותך, שמשמשת לך ראי, שמחייבת אותך לומר באותה מילה שאתה משתמש בה כרגע, נשאלת השאלה למה אתה מתכוון, באיזה הוראה של המילה, באיזו הוראה של המילה ומה הטיבה של המילה, כאשר כפי שאמרתי פעמים רבות יש לזה נפקמינה הלכתית. במקרה שלנו, זו באמת שאלה הלכתית מן המעלה הראשונה, על מי צוותה התורה, לא להונות ולא ללחוץ. האם על גר הצדק, וכמובן יש לזה השלכות מאוד גדולות על הלכות גיור, או על הלכות מעסיקים של לקיחת דרכונים או נתינת מקומות דיור לא ראויים בלולים לעובדים זרים, בשל העובדה שאתה לוחץ ואתה מענה אותם, למרות שאתה קראת את הברית עם כל הגרים או עם כל אלה שהם, כל הדיירים, כיוון שאתה היית דייר בארץ מצרים. אז אם כן, זו בעצם טענתי העיקרית שאותה אני מבקש להדגים דרך צבר של נושאים. התרגום הוא הכלי שבו אתה נדרש לפרש את עצמך. כשאתה מדבר כמו שבני זוג מדברים, או כשאנחנו מדברים בשפה עברית, אז הרבה פעמים אנחנו מדברים בקריצת עין, כן? כלומר, אבל כשאתה נדרש לתרגם, למעשה אתה נדרש לחדד את דברי עצמך, ואתה נדרש לענות על השאלה, מהי הוראת המילה שכלפיה אתה מתכוון כאשר אתה משתמש במילה הזאת. מכאן המפעל העצום של הרב פוזן, שלמעשה מה שהוא עשה, הוא חייב אותנו לקרוא כל פסוק ופסוק דרך משקפי אונקלוס, ודרך המשקפיים של אונקלוס לשוב אל עצמנו ולשאול את עצמנו למה אנחנו מתכוונים במדויק. בחרתי להדגים עכשיו את השאלה הזאת של גר לא רק באיזה פסוק אחד, אלא בצבר פסוקים שהרב עסק בהם, הרב זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, עסק בזה הרבה מאוד, בספר האחרון שפורסם מתוך ויקרא, וברוח הימים האלה את צבר הפסוקים של בן אדם לחברו שנמצאים בפרשת קדושים. בפרשת קדושים, הספר האחרון שיצא לאור בינתיים הוא הספר על ויקרא, והפרשת קדושים יש בה ריכוז שהוא מאוד מאוד מרתק לגבי תבנית היחסים שצריכים להיות בין אדם לחברו, ומתוכם בחרתי חלק מהדברים האלה כדי להדגים את העניין ולטעון שצריך לעוד, אם מי שרוצה להבין את מה שהוא לומד ורוצה לדייק יותר ויותר את מה שהוא מבקש לומר, צריך למעשה לתרגם כל הזמן. בכל הזמן כאשר אתה מתרגם, אני אדגים את זה עוד הערה, אם ראינו על גר גם בעניינים הלכתיים, אז אני אתן שתי דוגמאות הלכתיות. כיוון שהשולחן ערוך פוסק שקריאת שמע נקראת בכל לשון, אז איך אתם הייתם מתרגמים לאנגלית את שמע ישראל? האם הייתם מתרגמים listen Israel? הייתם מתרגמים believe Israel? האם הם מתרגמים acknowledge Israel? האם אתם הייתם מתרגמים pay attention Israel? כן, כלומר המילה שמע פתאום, וייתכן שחלק ממחלוקות התנאים של השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, בעצם תלויה בשאלה התרגומית הזאת. או ניקח דוגמה עוד דוגמה לשאלה, גם נראה שהמשנה ברורה עוסק בה, ושיננתם לבניך. המילה שיננתן, האם היא באה מהשורש שנה, שין נון ה, או כמו שהגמרא בקידוש היא דורשת, ורב דוד פוקס ישלח לו השם בריאות נהור המעליה, היה מחייב אותנו ללמוד בעל פה, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ושיננתן מלשון שינונון, כן? שאם היא שלחה אדם אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, כן? כלומר, אלה הן כבר שאלות הלכתיות, כשהמילה, שהתורה משתמשת במילה הזאת, אני אספר עוד סיפור אחד שהיה כשהייתי רם בישיבת הגולן. אני עליתי לשלישי בפרשת ויצא. שאלתי את הקורא איזושהי שאלה, והקורא אמר לי כך, ואז אמרתי לו, תחזור על כל שני, מההתחלה. אני מספר את הסיפור הזה, כי אף אחד מהישיבה לא שאל אותי למה. אף אחד מהישיבה לא שאל אותי למה. ואז בסעודה שלישית, היה נהגו בישיבת הגולן ששיחה לסעודה שלישית, כל פעם נותן אחד הרמים, אני, תחומים, נכנסתי בישיבה, איך יכול להיות שמשהו כזה קורה, במה היה זה? הקורא, אני התלבטתי בשאלה אם הוא קרא מלא שבוע הזאת או מלא שבועה הזאת. הרי זה יכול להיות מהשבע מלאדה. שאלתי אותו, מה קראת? תסביר לי את הפסוק. ואז הוא אמר לי, שלבן אמר ליעקב, להישבע שוב. זאת אומרת, לא תקרא שוב. כן, כלומר, כי המסורה פסקה מלא שבוע הזאת. כן, כלומר, מלשון שבע ולא מלשון שבועה. כן, כלומר, ההתאמה, כלומר, יש בהחלט משמעויות פעמים רבות גם אם הוא היה צריך לתרגם, והייתי שואל אותו, האם אתה, לבן אמר לו, to swear, או היה אומר לו, sabbatical, או משהו מעין זה, אז כמובן היינו יכולים, הוא היה יכול לדעת למה הוא מתכוון. אם כן, ניתן כמה דוגמאות בענייני בן אדם וחברו, מתוך ריכוז הפסוקים של פרשת קדושים. לא תלך רכיל בעמך. מה אסור לעשות? עכשיו, במבט ראשון, עוד לפני כל דבר אחר, כבר חזל מתלבטים בשאלה מה זה רכיל. האם כתוב שאסור להיות סויכר? כן, כלומר, איך אתה בכלל, איך אתה לומד את הוראת המילה זה? וזו שאלה של חזל. והחזל כמובן לא הלכו לכיוון שאסור להיות סויכר, משתי סיבות. אחד, ממשך הפסוק, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. כלומר, יש איזשהו קשר בין הדברים, וכל מי שמכיר את הפתיחה של הרמב״ם, לא תלך רכיל בעמך כדי שלא תעמוד על דם רעך, או את הצעת החזקוני, לא תלך רכיל בעמך, אבל אל תשכח גם לא תעמוד על דם רעך, כי לפעמים שני הדברים האלה סותרים. ודבר שני שחזל עשו, זה הלכו למילון המקראי לפסוק במשלי, הולך רכיל מגלה סוד. כן, כלומר, ששם בעצם נאמר מה זה הולך רכיל. הולך רכיל איננו סויכר, אלא הולך רכיל הוא מגלה סוד, ומכאן איסור הרכילות, שהוא בוודאי שלא קשור למסחר, אלא שהוא קשור לדיבור, לגילוי סוד, לדברים אין אלה. אני מניח שחלק מהיושבים פה מכירים את המאמר הידוע של הרב דייחובסקי לגבי פריצה למחשבים או דברים אין אלה, שהוא בונה על לא תלך רכיל בעמך. אוקיי, זה נדרש. מה עשה? מה הוסיף לנו אונקלוס? אומר האונקלוס, התרגום מתרגם, לא תלך רכיל בעמך, לא תחול קרצין או קורצין בעמך. כן, כלומר, זה מה שאסור לעשות. מה? עכשיו, כמובן, עכשיו אני צריך תרגום על התרגום, כן? כלומר, מה זה בעצם תיחול קורצין? והרב עוסק פה בביאור עצום גם של המילה תיחול. האם המושג של אכילה, המובן של תיחול זה מלשון אכילה, או המלשון של תיחול זה לפרסם דבר, מה זה קורצין וכדומה. אבל האמת היא שיש בדברי האונקלוס הזה פסיקה די משמעותית לגבי המושג רכילות. כי לאכול קורצה, זה גם בשפה המדוברת שלנו, לאכול קורצה פירושו של דבר זה סוג מסוים של הלשנה, זה סוג מסוים של הכנפה לשלטון כדי לקבל טובות הנאה. ואז איסור רכילות זה לא רכילס, לא על זה מדובר, כן? כלומר שאנחנו מרחלים אחד על השני. באמת, מי שיסתכל ברמב״ם המודפס, אז יראה שהנוסח הוא, זהו רכיל, זה ההולך מאחד לשני וטוען כך אמר פלוני, כך אמר פלוני. וזה נשמע כמו רכילס, כן? רחלן. אבל בכתבי יד, וגם הכסף, זה כתב יד שהיה בפני הכסף משנה, הוא כותב, לא, הוא מוסיף מילה. הוא אומר, זהו רכיל, זה הולך מאחד לשני, ואומר, כך אמר פלוני עליך, כך אמר פלוני עליך. כלומר, הרכיל הוא בעצם סוג של סכסכן. זה לא איסור הרכילות של מקווה ביום שישי אחר הצהריים, גם אולי צריך להימנע מזה, אבל לא מהפסוק הזה, אלא שהרכיל הוא, עכשיו, אין ספק שאונקלוס באמת לוקח את העניין הזה, וממש עולה מלשונו, שכאשר אנחנו עוסקים באיסור רכילות הבסיסי, היסודי, אנחנו לא עוסקים בשאלת המידות של אדם, אל תהיה רחלן ואל תתפצק, אל תדחוף את האף שלך לכל מיני מקומות, אלא אל תהיה מלשין, אל תהיה סכסכן, אל תהיה מישהו שמפיץ ידיעות רעות, אל תהיה מחניף. והנה לנו, עד כמה באמת, הביטוי, לא תלך רכיל בעמך, זה לא רק, זה לכאורה תרגום מילולי, אבל זה לא רק תרגום מילולי, אלא כשאתה צריך לשאול את עצמך, גם ב, אם הייתי צריך לתרגם את זה לאנגלית, האם מה שכתוב פה, don't be a whisper, כן? ואז משהו אחד, או שמה שכתוב פה, זה don't be a, אני יודע מה, מה?
Tailbird.
כן, משהו כזה, כן, או משהו מעין זה, ואז אתה מתרגם אחרת. והנה, בעצם התרגום מחייב אותנו לעשות בחינה מדוקדקת של השפה שלנו, למה אנחנו מתכוונים. נראה דוגמה שנייה בענייני בן אדם לחברו. אחת התופעות המאוד מאוד יפות בחז"ל, ביחס, באותם פסוקים, לא ת, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, זה ההתפתחות שחז"ל לוקחים את הגרעין שלפני עיוור לא תיתן מכשול, ולאן הם לוקחים אותו. לפני עיוור לא תיתן מכשול, בפשט של הפשט, זה אל תשים מכשול בפני עיוור. זה המעגל המילולי. המעגל היותר רחב הוא לא רק מכשול בפני עיוור, אלא גם מכשול של ריח לא טוב בפני תטרן, או מכשול בפני כל אחד שיש לו נכויות פיזיות. מהלך יותר רחב הוא גם עיוור, לא במובן, לא רק במובן ה של המבט, אלא שלא ייתן אדם לחברו עצה שינה טובה, כן? כלומר מכשול במובן הזה. מעגל או עיוור בדבר. מעגל עוד יותר רחב זה מה שאנחנו קוראים לפני עיוור, כן? כלומר, לא רק זה, אלא אל תיתן לו מכשול של הושטת כוס יין לנזיר, לפחות בחד, בעבר נער אחד ולא בתרי עברי נער, בלי להיכנס כרגע לכל הדיון. עכשיו, שאנחנו אומרים לא תלך עכשיו, יש פה שתי שאלות שאחת מהן אני לא דן בה, ושאלה אחת היא וזאת השאלה, עד כמה באמת דברי חז"ל הם פשט, הם דרש, הם זה באמת, ועוד כל הדברים האלה. אבל כשאני לומד תורה שבכתב, ואני צריך לדעת למה התורה התכוונה כשהיא אמרה לא תלך אכיל בעמך. סליחה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז אומר הרב דבר מאוד מאוד מעניין. אני אקריא קודם כל את האונקלוס. אונקלוס אומר, לא תלות דלא שמע, וקדם דלא חזה, סליחה, וקדם דלא חזה, לא תשים טקלה. כן? לפני, לכאורה, כתוב פה דלא חזה, אז אם כן, במבט ראשון, הוא אני הייתי לומד את האונקלוס הזה, שתרגום אונקלוס אומר לי, לפחות פשוטו של מקרה עוסק במובן המצומצם של המושג הזה, כן? שימו לב אותם, כמן דלא חזה. אבל הרב כמובן בודק בכל המקומות בתורה שבהם מופיע, או בתנך שבהם מופיע עיוור, האם תמיד הוא משתמש במילה לא חזה, או לפעמים הוא משתמש במילה אווירה. למשל בפסוק או פיקח או עיוור, מתרגם האונקלוס או פיקח או אווירה, הוא לא אומר או פיקח או לא חזה, כן? ולכן הוא מבקש לטעון, אבל כאן, אני מקריא מתוך הספר, אבל כאן שפרשו חז"ל, עיוור כל שאינו מבין בעניין, תרגם גם אונקלוס ולפני עיוור. וקדם דלא חזה, שפירושו אינו מבין. שהרי חזה משמעו גם הבנה, כגון ראה אנוכי נותן לכם לפניכם היום ברכה וכללה, חזוד אנוכי נותן לכם היום ברכה וכללה, וגם שם זה לא הכוונה של ראייה פיזית, אלא מה, תשימו לב, בעצם יוצא שאם כן, כשאני קורא עכשיו ולפני עיוור לא תיתן מכשול, אז יכול להיות שהתרגום לאנגלית לא יהיה in front of a blind person don't put an obstacle או משהו שכזה, אלא אני צריך לחפש מילה, משהו שיתרגם, שינסה להשתמש במילה של כמעט הייתי אומר בפני אדם מסונבר, או בפני אדם שלא מבין את משמעות הדבר, אל תיתן משהו שכזה. כלומר הפסוק עצמו מלכתחילה, לפחות כפי שמציב לנו את האונקלוס, מחייב אותנו לשאול, האם כשאנחנו קוראים את מה שהתורה עצמה אומרת, אנחנו מתכוונים לעיוור במשמעות המצומצמת של המילה, או לעיוור במשמעות קצת יותר רחבה, שהיא כל מי שלא חזה או לא ידע או לא מבין את הנקודה. ודוגמה אחרונה לחשיבות הגדולה הזאת, זה הבאתי פה לא תכחשו, הנה, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו. אוקיי, עכשיו כדור לכם, כאן בחז"ל יש דיון מה היחס בין הפסוק הזה לבין לא תגנוב שבעשרת הדיברות, לבין לא תמה ורחה את שקר ומול לא תחחשו. אבל אני דווקא רוצה להתמקד בהערה המעניינת של המילה איש, כאשר אנחנו אומרים לא תשקרו איש באמיתו. עכשיו תתרגמו את המילה איש. האם נתרגם את זה man, person, human being? כלומר, למשל, אחת השאלות הנפקא מינות, גם תמיד בחזל, האם האיסור הזה גם על נשים? בפשוטו של מקרא, לא בגלל שגם נשים חייבות בלא תעשה. אז כאן אונטרגום, אונקלוס מתרגם, ולא תשקרו אנש, אנש בחברי. שואל הרב, למה, אם אתם תבדקו, ברוב המקרים בתורה מתרגם אונקלוס גבר, כאשר מדובר על איש, אז הוא מתרגם גבר ולא אנש. אם כן, התשובה שלו היא קשורה למה שהערתי מקודם, כי גבר נאמר באנשים דווקא, לעומת אנש הכולל גם נשים. ומכיוון שהאיסור החשה ושקר מצויים בשווה באנשים כבנשים, תרגם כאן אנש. אבל להלן, שואל את עצמו, במקח וממכר שעיקרו בין גברים, תרגם, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אל תונו איש את אחיו, לא תונו גבר יד אחוי. הסברה הזאת היא קצת יותר קשה, לפחות כל ליל שבת באשת חיל, אנחנו אומרים דווקא מי עוסקת במסחר, אבל אפשר עוד להתווכח על הסיבות, אבל צריך לשים לב לעובדה, הנה למדנו משהו בפשוטו של מקרא, כשאתה קורא פסוק ואתה קורא את המילה איש, למילה איש יש השלח, האם זה שם עצם פרטי, אם שקל לזה כך, של גבר, או האם זה שם עצם כללי, שהתופעה הידועה בעברית שבוחרים את, את אחד האיברים והופכים אותו לשם העצם הכללי של כולם. נכון, 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 גם שם שאלה עם אחיו, אם כי פה כתוב לא תשקרו ולא תחכו איש בעמיתו, כן? כלומר, אתה צודק, אני גם חושב שזה יותר בגלל זה, ולא בגלל שגברים עוסקים במסחר ונשים לא.
יכול להיות פחות מזה, איש one, או אישה אל אחותה, לא מדבר על אישה נקבה. אישה אל אחותה, היו מדברים על היריות.
על? היריעות, כן כן, סליחה, אני חשבתי על אישה לאחותה לא תיקח לצרור, אז לא הבנתי, כן, כן, יכול להיות, לגמרי, אבל אתה שם לב שעצם העובדה שאלינו את השאלה הזאת היא בעצם תוצאה הרבה פעמים של הצורך לתרגום. סיכום טענתי, דווקא במקום שבו אנחנו עוסקים בשפה העברית יש מקום עצום לקחת תמיד את הראי, כן, לקחת את הראי ולהפוך את השפה, במקרה שלנו כמובן התרגום הארמי המוסמך, לחברותה, כמו שאנחנו מרוויחים בלימוד חברותה, כשאני לומד את הסוגיה ומתחככים כסכין בעיריכה, כך גם הדבר הזה נכון ביחס לשפה לשונית. ואכן באמת כל מי שמחפש את אחד הכלים הפשוטים ביותר ללימוד, באמת הפשוטים ביותר ללימוד, זה קודם כל שהוא ואם הוא שולט בשתי שפות, קל וחומר כאשר ניצב לפנינו תרגום אונקלוס, כדאי לתרגם, ואז זה מחייב אותו לפרש, לדייק בביטוי, לחפש את הוראת המילה. יש אופציות שונות, והדבר הזה הוא מאוד מאוד קיים. אגב, הוא גם קיים לכיוון ההפוך. לפעמים דווקא, מקודם הראיתי דוגמה שבעברית יש מילה אחת, גר, לשלוש הוראות שונות. הרבה פעמים זה להפך, שבשפה אחרת יש מילה אחת, ואילו בעברית אנחנו מבחינים, היו פה עוד כמה דוגמאות, אבל אני לא רוצה להאריך. ובסופו של דבר, פריצת הדרך הזאת תשיב את הלימוד, ובעיקר, אני חוזר למשפט שבו פתחתי, לא תאפשר יותר לחפף. זאת אומרת, אם אתה נדרש לתרגם, אז אתה צריך לדייק, אתה צריך להבין מה אתה אומר, ואתה בעצם הופך את השפה האחרת לחברותה שלך. תודה רבה.
תודה רבה לידידי מנוער, הרב יובל, על דבריו המעניינים כרגיל.